אנחנו מתחילים במחת עמוד ב', היינו בעניין של הנקבים האלו, של ה... אוקיי, אנחנו, בואו נראה תמונה, יש לי שתי תמונות כאן מהספר בית המקדש בירושלים של הרב אריאל. כאן רואים שהם שופכים, כן, את הנסחים כאן, כנראה זה היין וזה המים. לא יודע למה הוא גבוה והוא נמוך, לא ראיתי כזה דבר, אבל אולי יש. אז כמו שאמרנו, או שיש חורים בצד של הכלים, או שיש חורים למטה, אוקיי, יש מחלוקת בדיוק איפה החורים האלה שקוראים להם חותמים כמו נוסטרלס. עכשיו, מה שכן, רואים כאן יש שני חורים, אוקיי? אז מתחת לאיפה ששמו את הספר, יש את החור, ומשם זה יורד.
אז זה שפך בפני הקיר, לא,
מה?
בפני, לא בצד.
זה ליד אחד מהקרונות של המזבח,
אבל זה לא שפך ליד החומה, זה
שפך בפנים. יש איך אומרים?
צינור.
כן, אבל רציתי להגיד סיסטם, כאילו יש מערכת של אינסטלציה, הם פשוט שופכים לתוך זה. בואו נגיד שלפי הפירוש היותר הגיוני שיש חור מתחת לספר, משם זה יורד לתוך החור, מהחור, היום זה נראה לאן זה מגיע, אוקיי? כמה עומק יש, אוקיי? או נראה שיש קצת דעות שונות בעניין, האם זה ירד, אני כבר אקדים, אם זה ירד עד התהום, כאילו ממש הכי נמוך שאפשר, או שזה ירד איזשהו מקום, כאילו, ושם זה, כאילו, היה איזשהו מקום, אפשר לראות כאן, נדבר אחר כך, אני שוב, אני כבר אקדים קצת, בתמונה כאן רואים שהכהנים יורדים לאיזשהו אזור ושם מגיעים לאיפה שזה היה מתאסף. זה לפי הדעה שלא ירד עד התהום, או שאולי נפרש את זה גם לפי הדעה האחרת, איכשהו שהם. באיזשהו שלב היה יין שנקרש, coagulated, אז היו צריכים לנקות את זה, אוקיי? אז אם אומרים שזה ירד עד התהום, אז הם לא יכולים להגיע עד התהום. אז זאת אומרת, אולי בדרך זה הפסיק, כאילו היה פקקים, היו פקקים בדרך, clogged up, כאילו, ואז הם ירדו רק על השם, או שבאמת לפי הדעה השנייה, שבעצם זה התאסף באיזשהו מקום בדרך. כאילו, לא ירד עד למטה. אוקיי, עכשיו, ומנוקבים כמין שני חותמים, אנחנו 8 שורות מלמטה, 9 שורות מלמטה. למה מתניתם רבי יהודה היא ולא רבנן? אוקיי, אם אתם זוכרות, רק צריך לחזור שנייה, זה ממש בתחילת העמוד, הם היו כמין שני חותמים דקים, אחד מעובה ואחד דק, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת. אחד היה עבה, אחד דק, אוקיי, אחד קטן, אחד גדול, במילים אחרות, וכדי שבסופו של דבר כולם ירדו באותו זמן. אז הם אומרים, כנראה המשנה שאומרת, החלק שאומרת זה, הולך לפי שיטת רבי יהודה, כי מה אמר רבי יהודה? אם אתם תפרות, בואו נעשה חזרה, למדנו שנכסה היין, הכי מעט לפחות, זה רביעית ההין. נכון? רביעית ההין זה 3 לוגים. רבי יהודה אמר שאפשר רק לוג, כאילו בזה חכמים, אוקיי, זה נכסה היין, ואז השאלה אם זה שווה לנכסה המים? זה שווה לנסחי המים או לא? אז אם נגיד שזה שווה לנסחי המים וזה שיטת חכמים, אז זאת אומרת זה 3 לוגים. אם זה רבי יהודה אומר לא, זה לא שווה, זה הלכה למה שהם סיוע לומדים את זה לא מריבוי בפסוק מנסחי היין, אלא מהלכה למה שהם סיוע, ויש שיעור אחר, וזה שיעור לא. אז עכשיו, אם הם שופכים באותו זמן 3 לוגים של יין, ולוג אחד של מים, אז כנראה השלושה לוגים של היין צריך להיות הרבה יותר אחד, כדי ששניהם קלים בבת אחת. אוקיי? אולי זה גם סיבה חשבתי על זה, אולי בגלל זה הוא עומד, והוא שופך, כדי שגם בגלל שהמים מעט יותר, זה ייקח יותר זמן עד שזה ירד, כדי שכל ירד בבת אחת. אוקיי, שוב לא ראיתי את זה בפרשנות, אפשר גם לקרוא בצד כאן, זה ארוך, לא קראתי את הכל, אבל אולי שם מסופר מה העניין הזה. אוקיי, אז הם אומרים, כנראה, בוא נגיד, שם שני לפי רבי יהודה, וזה הסיבה, ולא רבנן, דתנן, רבי יהודה אומר, בלוג היה מנסך כל 8. די רבנן, כי ידע דינינו, לפי רבנן זה אותו שיעור של יין ושל מים, ואם כן, לא צריך שאחד מהנקבים יהיו גדולים יותר מהשני. אז גמרא עכשיו דוחה ואומרת לו, אפילו תמר רבנן, חמר סמיך מיה קליש. הם שונים מבחינת האובי שלהם. יין סמיך, מים לא סמיך, ואם כן, it's thicker. אז עכשיו זה לוקח יותר זמן ליין לשפך מאשר המים. ואם כן, אפילו אם שניהם שלושה לוגים, עדיין אחד מהם צריך להיות קצת יותר גדול מהשני. החינם ממסתברא, גם אפשר להוכיח את זה, דאי רבי יהודה רחב וקצר אידלה. איזה מילים השתמשו? מעווה ודק. לא, אני לא יודע מבחינה לשונית אם זה באמת נכון, אבל הם אומרים שרחב וקצר זה מעיד על הבדל רציני. זה רחב, זה קצר. זה יותר טוען שיטת רבי יהודה, שאחד היה לוג ואחד שלושה לוגים. אם אנחנו מדברים על הבדל בין האם זה סמיך יותר ופחות סמיך, ההבדל של הנקבים זה לא אמור להיות הבדל גדול. ואם כן, ההבדל הזה אמור, זה מעווה ודף יותר טוען את הלשון הזה. אני לא יודעת מבחינת מתי ישמשו בעווה ודק והאם זה הבדל פחות מאשר רחב וקצר, אבל כך טוענים כאן. גם איך שאנחנו משמשים במילים זה לאו דווקא איך שהם משמשו במילים. אז כנראה צריך לסמוך על מה שהם אומרים שהלשון שלהם יותר טוען. דתניא, רבי יהודה אומר, קשבאות היו שם, אחד של מים ואחד של יין, של יין פי הרחב, של מים פי הקצר, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת שמה מינה. אז כאן הם משתמשים, כשמדברים על שיטת רבי יהודה, הקשבאות זה אותו דבר, מדברים על ספר כאן, על הנקבים כנראה, נכון? הקשבאות זה הנקבים כנראה. מה המילה קשבאות? כן, כלים, נכון. הכלים המקודשים. אז עכשיו הם אומרים שכן, בתוך הספר הזה היו שני חורים, אחד פי הרחב ואחד פי הקצר. אז לומדים שהלשון של רבי יהודה זה רחב וקצר, ולא מה שמופיע אצלנו שזה מעובה בדק. אוקיי? ואם כן טוענים שזה שיטת חכמים, אפשר לפרש שזה גם בשיטת חכמים, ואולי כנראה זה יותר נכון. מערבו של מים. אוקיי. עכשיו, תנו רבנה, מעשה בצד, אוקיי, זה מה שדיברו על ה... לא יודע למה דווקא מצטטים את המילים מערבו של מים, כאילו איזה ספר היה, כן, היותר מערבי היה שמיים, המזרחי היה יין. כאילו שוב, רוצה להגיש, זה לא שאחד היה בצד מערב, אחד בצד מזרח. זה שני החורים כמו שראינו כאן, רק אחד קצת יותר קרוב לצד מערב, ואחד קצת יותר קרוב לצד מזרח. זה לא, הם היו קרובים ממש זה ליד זה, כמו שראים בתמונה. אוקיי, עכשיו, אבל בעצם הם רוצים להגיע לסיפור שמסופר במשנה על הצדוקי הזה. מעשה בצדוקי אחד שניסח על גבי רגליו ורגמו כל העם באתרוגיהם. Okay, היום נראה למה דווקא, כפי שאמרתי כשגענו למשנה, למה חשבו שזה גם עם אבנים ולא רק עם אתרוגים. Okay? ואותו היום נפגמה קרן המזבח. Okay? אם זה שהם זרקו את האתרוגים, או כנראה, וזו הסיבה שגם חושבים שהיו אבנים, כי... כדי לפגום את המזבח, צריך ממש לפגום אותו, כן, ולעשות, כאילו באמת, לפגום את הקרן, כן? הקרן היה דבר שישב בפינה, כן? זה היה דבר שבלט. ועכשיו אומרים שזה נפגם. יותר הגיוני להגיד שזה נפגם מאבן מאשר אתרוג. ועכשיו שאתרוג באמת יכול לפגום את המזבח. אני שמעתי פירוש אחד שהם בעצם טוענים שזה לא היה מזה שזרקו, אלא... הצדוקי הזה הלך לקרן המזבח כדי להגן על עצמו, כן? כמו שרואים בנביאים שמחזיקים בקרן המזבח כדי להציל, כן? כי מי שמחזיק בקרן המזבח הוא בעצם אף אחד לא יכול לגע בו, והוא שבר את הקרן ולא מהזריקת האבנים או אתרוגים, וזה גם פותר את הבעיה איך אתרוגים יכולים לפגום את המזבח. והביאו בול של מלח וסתמו. לפי הפירוש הזה קצת קשה, כאילו מה הבוש המלך עשה, אבל כנראה הם סתמו את הפגן עם מלך, לא מפני שהוא הוכשר לעבודה, אלא מפני שלא יראה מזבח פגום. שכל מזבח שאין לו לא כבש ולא קרן ולא יסוד ולא ריבוע, פסול לעבודה. Okay, אז עכשיו הם מסבירים, הם לא יוכלו לתקן את המזבח עם זה שהוסיפו מלך. Okay? כי המזבח הייתה פסולה. כאילו, אם יש פסול שאין לו לא כבש, לא קרן, לא יסוד ולא ריבוע, כן, נדבר על מה כל הדברים האלה בעוד דקה, פסול לעבודה. אז לא הצליחו לתקן את זה, אבל לפחות מבחינת המראה. וזה מחזיר אותנו למה שלמדנו ביומה. שבתוך בית המקדש היה הרבה פאר ויופי, והרבה היה איך הדברים איך הם נראים. ולכן הם אומרים כאן שרצו להשלים את זה עם מלח כדי שזה יראה יפה. כי לא יפה, אנחנו באמצע חג סוכות, כל העם מגיע לבית המקדש, כאילו או לאזור לפחות. ומי שעושה את העבודה זה לא יפה אם המזבח נראתה פגומה. אוקיי? Okay? אבל אז מעניין של כבוד רצו לתקן את זה ככה. אז עכשיו מספרים לנו שיש כאילו כל מזבח שאין לו לא כבש, כן, זה הכבש שעולה למזבח, לא קרן, אוקיי, צריך את ארבע הקרנות, לא יסוד, מה זה היסוד? היסוד זה הדבר שבולט בצד בשני הצדדים למטה, ששם היו הדמים היו מגיעים לשם ויורדים דרך היחור, בדיוק כמו כאן, היחור ביסוד המזבח, זה בלט עמה מהמזבח, ושם הם היו משתמשים בזה לדמים של הקורבנות. ולא ריבוע, זאת אומרת, המזבח חייב להיות בצורה של ריבוע. אוקיי? כמו שאנחנו מכירים כבר, המזבח היה מרובע, וזה חייב להיות מרובע. אוקיי? אם זה לא מרובע, אז זה בעיה. וכל החלקים הם ריבועים, כאילו יש את היסוד, לא היסוד, כי היסוד זה רק בשני עניינים, אבל המזבח, הסובב, כאילו שיש את השטח איפה שהכהנים מסתובבים והוכים, מסביב יש את החלק הלמעלה יותר, כאילו כל החלקים האלו הם ריבועים. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף הסובב, כאילו, סליחה, כאן הם מדגישים את זה, לא רק המזבח עצמו, אלא גם הסובב. אוקיי, בואו אני אראה לכם תמונה כאן. שדווקא לראות כאן, כן, כאן אפשר לראות, אפשר במפות, אוקיי? תקחו מפות, אוקיי? אז יש את כן, הסובב, זה כאן, עכשיו קצת קשה לראות מהתמונה כאן.
יש תמונה פה.
נכון, יש תמונה, יפה. אז תסתכלו שם בשטנסטין, למי שיש, ואם אין, יש תמונה כאן. בעצם רואים, זה היה בנוי בקומות בעצם. אוקיי, ואז היו קומות, הנה, אפשר לראות את זה יפה כאן. זה היסוד שבולט. סליחה, כן, זה היסוד. כאן זה גובה של, אני חושבת, 500, עד שמגיעים לסובב. ואז החלק שעומד מעל זה קצת פחות רחב מכל הצדדים, כן? קצת פחות ארוך מכל הצדדים. ואז היה שטח בסובב שהיו יכולים לעמוד שם. ולסובב את המזבח, ואז יש את החלק העליון שגם היה ריבוע, וזה היה גם בעוד גובה של 300, אם נכון לי נכון, נכון? כי 9 סך הכל. היה את היסוד, עמה, 500, ואז עוד 300, עד שמגיעים למעלה. וכל החלקים היו ריבועים, חוץ מהיסוד למטה, שזה היו שני פסים משני צדדים. כאילו לא סיבב את כל המזבח. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שיטין מששת ימי בראשית נבראו. עכשיו אנחנו מגיעים לשיטין. מה זה השיטין? השיטין זה היה המערכת של הצינורות, כאילו היה צינור שירד כנראה בפנים המזבח, נכון? וירד משם, כן, היו החורים, ששם שפו את הניסוך המים והיין. משם היה צינור שירד עד, בוא נראה איפה, רבי יוחנן אומר שהשיטים מששת ימי בראשית נבראו, זה מזכיר לנו מה? גם אבן השתייה, נכון? שעליו הושתת העולם, נכון? שהעולם נברא על האבן השתייה, זה מה שראינו כשהיינו בהר הבית, נכון? שגם מה שהמוסלמים בנו את זה על אבן השתייה, אוקיי? והם אומרים שהאבן הזאת הייתה מימי בראשית, אז גם כאן, השיטים מששת ימי בראשית נבראו, שנאמר, חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אומן. אז מה אומרים? מה זה חמוקי ירחייך? החלק המוסתר מבין הירחיים. אוקיי? כאילו החלק המוסתר, ה-private part של האנשים. הם כמו חלאים, זה שרשראות, מעשה ידי אומן. אוקיי? זה משיר השירים ברור, כן? אפשר להבין מהתיאור. אז עכשיו הם דורשים את הפסוק הזה. כי הרבה דורשים ששיר השירים זה רק מטאפורי, נכון? למשהו אחר. חמוקי ירחייך, אלו השיטים. למה הם חמוקי ירחייך? כי הם מוסתרים, נכון? הם בתוך המזבח, לא רואים אותם. כמו חלאים. מה זה חלאים? כאילו, החלאים זה שרשרות מאוד יפות, כן? מעשה ידי אומן. שמחוללים, הם דורשים את המילה חלאים מלשון מחולל. כן? זה חור. Okay? ויורדים, זה hollow, נכון? מחוללים ויורדים עד התהום. Okay? הם אומרים, הם מגיעים עד התהום, כאילו על הכי למטה שאפשר. מעשה ידי אומן, זו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. Okay? שהוא בעצם יצר אותם. Okay? יש כמה קושיות כאן, כי מסופר גם שדוד קרא אותם, וכן קרא זה לחפור אותם, ויש מדרשים שמדברים על דוד שעשה אותם, יש כאלה שמנסים לפתור את זה ולהגיד, הקדוש ברוך הוא עשה אותם, הם נסתמו ודוד תיקן אותם. או שהקדוש ברוך הוא עשה אותם עד צורה, כאילו מהאדמה עד התהום, זה החלק שהקדוש ברוך הוא עשה. ודוד עשה מהמזבח עד הקרקע. כאילו שאיכשהו זה היה עבודה משולבת. הקדוש ברוך הוא התחיל ודוד המשיך. שזה גם רעיון יפה, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה חלק, זה לא שהוא עשה הכל. כן, אנחנו המשכנו את זה. אוקיי, כאן נדבר רבי ישמעאל, עוד בעניין, עוד מאמר לגבי השיטין האלו. כן, אני מתאר לעצמי שאף פעם לא שמעתם את הדרשה הזאת, למרות שזה על פסוק מאוד מפורסם. כאן נדבר רבי ישמעאל בראשית, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה קשה בפסוק הזה? מה אמור להיות במקום בראשית? בראשונה, נכון? בהתחלה, כן? לא בראשית. אז מה בראשית? אל תקרא בראשית, אלא בראשית. אוקיי? שהשיטים נבראו בהתחלה. אוקיי? וזה מקור שרוצים לסמוך את זה על הפסוק. כן? ברור שזה לא פשט הפסוק, אבל כן, זה פירוש.
זה בראשית ברא. זה הפסוק.
כן.
ברא וברא. מוזר.
לא הבנתי.
הפסוק, ראשית ברא אלוקים.
כן.
ברא, שיט, ברא אלוקים.
נכון, אז נכון, יפה. כן. אוקיי. אולי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והוא זה שברא את השיט, כאילו, גם באותו זמן. אולי זה, כן, אפשר לפרש את זה ככה. ברור שזה לא אמור להיות פשט הפסוק, אבל רוצים למצוא סמך, רצו איכשהו. עכשיו יש שאלה שאני לא יודעת את התשובה. מה כל כך חשוב השיטין האלו שרצו? אבן השתייה אולי אפשר להבין. על זה יש קודש הקודשים, כאילו באזור הזה. מה כל כך מיוחד בשיטין שרצו דווקא לשייך את זה לבריאה שעשה הקדוש ברוך הוא? זו שאלה, אני לא הצלחתי להבין למה זה מבין כל החלקים במקדש, שוב, חוץ מאבן השתייה, הפך לאיזשהו דבר שרצו דווקא לשייך את זה. אולי דווקא ההפך. זה חלק שבכלל לא נראה. ודווקא נראה בדף הזה, מדברים אחר כך על דברים שנעשו בסתר. ואולי זה דווקא מה שרצו להדגיש. מצד אחד יש קודש קודשים שכולם יודעים וכולם, שוב, לא כולם רואים את זה, זה גם נסתר בעצם, אבל זה נסתר באופן פומבי, כאילו זה במרכז, זה כולם מסתכלים ככה. עכשיו יש לנו משהו שנראה, כאילו לא נראה בכלל, ואולי דווקא רוצים להגיד שאפילו הדבר הקטן ביותר או הפחות חשוב גם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אולי דווקא רצו להדגיש את אם גם זה וגם זה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אז ברור שהכל, כן, מעניין, אולי זה תפיסה. ודווקא נדבר היום, במיוחד גם קוראים לזה חמוקי ירחיים, מה שמוסתר בין הירחיים, ונראה אחר כך נדבר דווקא על צדקה, ועל העניין של סתר גם, במצוות, ועל החשיבות של לעשות דברים בסתר, אז אולי זה דווקא הרעיון כאן. תניה, רבי יוסי אומר, שיטים מחוללים ויורדים עד תהום. איך אנחנו יודעים שהם יורדים עד תהום? שנאמר עוד פסוק משיר השירים, אשירה נא לידידי, שירת דודי לכרמו. אוקיי? אני אשיר שיר לדודי, כן, לזה שאני אוהב, על כרמו. הנה השיר. כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו, ויסקלהו, ויתאהו סורק. מה זאת אומרת? היה, הוא טיפל בקרן, נכון? הוא סקל, למדנו דווקא לסקל, כן? זה להוציא את האבנים, ולמדנו בעניין שמיטה לפני כמה ימים. לסקל זה אסור, זה אסור, למדו את זה מהפסוק שגם לסקל זה אסור, זה להוציא את האבנים כדי להכין את הקרקע לזריעה, או לחרישה. ויתאהו סורק, הוא נטע שם גפנים, okay, הווינירד, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. Okay, זה שני פעולות הפוכות, נכון? אחד זה מגדל גדול, ואחד הוא חוצב יקב. ויתאהו סורק, אז מה הם לא דורשים מזה? מהו הסורק שהוא נטע? זה בית המקדש. ויבן מגדל בתוכו, זה מזבח. Okay, אז הוא בנה משהו גבוה, זה המזבח. וגם יקב חצב בו, אלו השיטים. אוקיי? אז יש את המשהו המגדל, ואת היקב שהוא חצב בו, זה רמז לשיטים. ואז זה רמז שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא אותם, נכון? כאן מוסיפים דווקא שהוא גם בנה בית המקדש וגם המזבח. אוקיי. תניא רבי אלעזר בר צדוק. לול קטן היה בן כבש למזבח. עכשיו אנחנו נראה דעה כנראה אחרת, כשזה לא ירד עד התהום, אלא הוא טוען, היה כזה רווח, עכשיו יש ויכוח בדיוק כמה רווח, היה בין, בואו נראה, לא רואים את זה כאן, אולי, כן, בין הכבש למזבח, דווקא כאן לא רואים שהיה רווח, כי זה כאילו עולה עד המזבח. אבל אומרים שהיה קצת, לפי הפירוש הזה, לפחות לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש. Mm-hmm. Okay? בין הכבש למזבח בצד המערבי היה קצת שטח שם. ואחד לשבעים שנה, וזו התמונה כאן, הפרחי כהונה, רק שנייה, אני אפתח את הדף שוב, שראינו בתחילת השיעור. אוקיי, זה האזור כאן, אוקיי, זה דווקא נראה גדול מכאן, אבל לא ברור בדיוק האם זה היה עמה, אם זה היה פחות מעמה. לול קטן היה בקבע של מזבח ומערבו של מזבח, ואחד לשבעים שנה פרחי כהונה יורדים לשם, ומלטים משם יין כבוש, שדומה לעיגולי דבלה. למדנו על עיגולי דבלה, נכון? זה הטעינים ה-pressed figs, כן? הטעינים השטוחים כאלה, שהם יבשים, והם משקרים כמו יין. אז אולי גם זה הקשר לכאן, שהיין הקרוש נראה כמו עיגולי דבלה, כי גם עיגולי דבלה, דברנו על כך שהם משקרים, ואינטוקסיקט. ובאים ושרפים אותם בקדושה. אוקיי, עכשיו, אז מה הם היו עושים? אחד ל-70 שנה, אני לא הצלחתי להבין. קודם כל, 70 שנה זה מספר ספרותי, נכון? לחוני המעגל, נכון? והסיפור עם החרוב, את חרוב. 70 שנה זה, כן, זה זמן שבוא נגיד ככה, זה גם חיים של בן אדם, כן? זה בדרך כלל חיו על גיל 70, נכון? זה lifespan של מישהו. אז אומרים, פעם ב-70 שנה היו יורדים משם והיו מוציאים את היין שנקרש. אוקיי? עכשיו, קודם כל, אז, כמו שהקדמתי בשיעור ואמרתי, תחילת השיעור, שאם זה ירד עד התהום, אז יש בעיה. איך הם יצליחו להגיע עד למטה, נכון? להוציא את היין שנקרש, כי כנראה זה, איפה זה נקרש? למטה. אז כנראה הוא לפי גישה שלא הגיע עד התהום, זה החילופי. וזה הגיע עד איזשהו אזור. אם ככה, שוב, כנראה רוב היין נספג באדמה. אבל עם ההצטברות, כל 70 שנה, היו צריכים להוציא את מה שיש.
שני דברים. כל התמונה שם,
שהוא קור
גדול, זה בגלל שהוא היה
מחוסה,
והם פתחו.
אוקיי. זה מה שמספרים שם.
דבר שני, יכול להיות מבחינת היין, זה לא היה צלול כמו שיש לנו.
כן.
תמיד היה משהו נשאר למטה.
Mm-hmm.
אפילו כשמזגים, כן. מדבר לדבר, נשאר איזה mm-hmm. סדימנט.
כן.
וזה מה שהצטבר בתוך הצינות.
Mm-hmm. הסדימנט. אז בעצם זה לוקח אולי 70 שנה עד שזה באמת מצטבר, כן. נכון. אוקיי, יפה.
וגם זה גם מסביר את שני גודלי
האחורים. כן,
יושב אחד עם השני.
שני גודלי האחורים.
כי, כן. מה, כי הסדימנט?
כן.
דיברנו על כך שבכל אופן זה עבה יותר, נכון? זה סמיך יותר.
כן, אבל גם אם יש משהו שיוצא.
אז זה יותר זמן. אוקיי. עכשיו, מה הם עשו עם מה שמצאו? אוקיי? יש כאלה שגם מסבירים שיכול להיות שבדרך למטה זה נתפס על משהו, כן, וזה לא ירד עד התהום, והם לא יורדים עד התהום, אלא אפילו נגיד שזה היה עד התהום, איכשהו זה הצטבר באמצע. זה קצת יותר קשה. נכון, לא, ברור שזה לא הכל, כי הרוב נספג באדמה מתחת, כי יש אדמה מתחת. אוקיי. כן, זה מזכיר לי, פעם היה לי אבנים כאן באדמה כששיפצנו, ובעצם המים, הם אמרו, אין בעיה, המים ירדו למטה, נכון? אבל ברגע שהיה יותר מדי מים, זה נכנס לחדר שם. אז אילו, רוב היין מצבר, אבל יש קצת שלא יורד עד למטה, לא נספג לגמרי. נכון. אוקיי. עכשיו, מה היו עושים עם זה? ובאים ושורפים אותו בקדושה. אוקיי? איך אנחנו יודעים? שנאמר, בקודש הסך נסך שחר להשם. אוקיי? מה זאת אומרת? בקודש, כשם שניסוחו בקדושה, כך שריפתו בקדושה. הם לומדים מהפסוק הזה, בקודש הסך נסך שחר להשם, זה מדובר דווקא על הניסחים, כאילו הניסוך נעשה בקודש. אבל דורשים מכאן, כשם שניסוחו בקדושה, כך שריפתו בקדושה. אז עכשיו אומרים, מה עם השמה? מאיפה לומדים את זה מהפסוק? הרי הפסוק דיבר על הניסוך, לא על השריפה של מה שנקרש למטה. אמר רביניה, עתיה קודש קודש. כתיב, הוא עושה גזירה שווה. מאיפה? כתיב האחה בקודש הסך נסך, וכתיב האטם, בשרפת את הנותר באש, לא יאכל כי קודש הוא. כאן הם לוקחים את הפסוק שדיבר על נותר. מה זה נותר? זה מה שנשאר מבשר הקורבן. כל קורבן צריך לאכול אותו בזמן מסוים. או לילה ביום, או לילה ושני ימים, כן, או... כאילו, יש זמן מסוים שאפשר לאכול את זה. ברגע שעוברים את הזמן, כבר אי אפשר לאכול את זה. אז אם ככה, מה אומרים? אומרים, צריך לשרוף את זה, את מה שנשאר. עכשיו, למה זה דרשה טובה? כי אצלנו, מה יש לנו, החלק שנקרש זה גם נותר. זה לא נותר מלשון התואר נותר שמתייחס לבשר, אבל בגלל שבפסוק של נותר דיברו על קודש, וגם בפסוק שלנו דיברו על קודש, אז אומרים, ושרפת את הנותר באש, כן? אז הם אומרים, כמו ששורפים את הנותר בקורבן, כי הקורבן הוא קודש, גם שורפים את הנותר של הנסך שנקראת קודש. Okay, ולכן חייבים לשרוף את זה. עכשיו שואלים שאלה טובה, אומרים, כמן עזלה, הד דצנן, זה משנה דווקא, כפי מי הולך, זה כבר חשוב במשנה, ניסחים בתחילה מועלים בהם. אוקיי, okay, קודם כל, אני צריכה רק להסביר. לפי זה יוצא, יש לנו בעצם גישה אחת שאומרת, גישת חכמים, שאומרים שזה ירד עד התהום. נכון? עד התהום. ואז כנראה גם לא מנקים שום דבר, כי זה יורד עד התהום. לפי רבי אלעזר בר צדוק, אוקיי? זה לא יורד עד התהום. נכון? וצריך לנקות, נכון? או להוציא את הגושים האלו ולשרוף. אוקיי? אז עכשיו מה אומרים? יש משנה שכתוב, ניסחים בתחילה מועלים בהם. ירדו לשיטין, אין מועלים בהם. אז ברגע שיורדים לשיטין, כבר אין דין מעילה. עכשיו, תחשבו לעצמכם. לפי מי זה הולך יותר טוב? אחרי שזה יורד עד לתהום. אין מועלים בהם. מה זה מועלים? אוקיי, קודם כל בואו נסביר מה זה מועלים. מועלים זה דין מעילה. מה שקודש, חייבים להשתמש בזה רק בקודש. אם אתה משתמש בזה למשהו אחר, אתה נחשב מעלת בקודש. אוקיי? אז הם, כאילו, זאת אומרת גם שאסור בהנאה. מה אם ניקח את היין הקרוש הזה? האם אפשר לעשות עם זה משהו? Okay, להשתמש בזה אולי לעשות אש? כן, לפעמים השתמשו בכאלה דברים להכין אש או משהו, כן, שהאש יישרף יותר טוב, או דבר אחר, אז לפי המשנה כתוב, הם מועלים בהם. למה רבי אלעזר בר צדוקי? למה? דאי רבנן, הנחתו להו לתהום. הם כבר ירדו לתהום. לא צריכים לדבר על האם יש דין מעילה או לא, או משהו שירד עד התהום. אז אומרים, לא, אפילו תמה רבנן, כמו שהסברתי קודם, בדאיקלט. אולי זה נקלט, זה תפס על משהו בדרך, נתפס על משהו בדרך, וגם שם משהו נקלט, ואז השאלה האם אפשר לעשות עם זה. משהו לא. עכשיו, יש כאלה שאומרים שכל הסוגיה הזאת הלכה בכיוון הפוך. ואיכה דאמרי, למה רבנן היא ולא רבי אלעזר בר צדוק? בהתחלה חשבו שדווקא זה תואם שיטת רבנן. למה? למה? דאי רבי אלעזר, זה היה בעצם trick question, שאלתי אתכם בהתחלה, כפי מזה הולך, כי אפשר להסביר את זה לפי שני הכיוונים. אז מה הם אומרים? דאי רבי אלעזר, עקתה בקדושתי הוא קיימה. אם צריך לשרוף את זה, אז מה זה אומר? זה עדיין קודש. אז כן מועלים בהם. ולפי המשנה, כתוב שאין מועלים בהם. אז מצד אחד, לפי רבי אלעזר בר צדוק, אפשר להגיד, כאילו, יש על מה לדבר, כי יש יין כזה. לפי חכמים, זה הגיע כבר עד התהום, אז על מה אפילו מדברים. אבל הבעיה שלפי רבי אלעזר בר צדוק, צריך לשרוף את זה, זאת אומרת, זה קדוש. אם צריך לשרוף את זה, אז ברור שמועלים בהם. אז מה אומרים? אפילו תמה רבי אלעזר, אין לך דבר שנעשה מצוותו מועלים בו. נכון שצריך לשרוף את זה, אבל מצד שני זה לא אומר שיש בהם דין מעילה. ברגע שנעשה את מצוותו, לא מועלים בזה. למדנו דווקא את זה בעבר, הנה אני רואה זה מיום הנונטט עמוד ב'. אוקיי? שברגע שנעשה מצוותו, כבר אין מועלים בו, והניסוח היין כבר נעשתה, נכון? עשינו את המצווה, סיימנו את המצווה, אז אולי עדיין צריך להתייחס לזה בקדושה, אבל אין איסור מעילה על זה. אמר יש לקיש, בזמן שמנסחים יין, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על עוד דברים בקשר לניסוח היין, עוברים מהמחלוקת הזאת. אמר יש לקיש, בזמן שמנסחים יין על גבי המזבח, פוקקין את השיטים, לקיים מה שנאמר בקודש עשך נסח שחר להשם, בעצם זה הגיע לכאן גם בגלל הפסוק וגם בגלל שמדובר בניסוח היין, מה היו עושים? רצו שבעצם זה ישפך הכל בבת אחת. אז פוקקין את השיטים, שמים את היין בתוך הספר, ואז פותחים את השיטים, והכל יורד, כאילו בבום כזה. אז איך לומדים את זה מהפסוק? מה עם משמע? אמר הפאפה, שחר לשון שתייה, לשון צביעה, לשון שכרות. אוקיי? ולכן הם רצו לראות כאן הדגש על הסביעה, כאילו שזה נסבע, שאם הכל יורד בבת אחד, זה כאילו נסבע ונתמלא מהשחר. יש כמה וריאציות לאותו משפט, נוסחאות שונות, אבל לא ניכנס להם. אמר פאפה, שמע מינה, כי סבא אינש חמרה מגרוני סבא. מה הוא אומר בעצם? יין זה שונה מאוכל. כשאוכלים אוכל, אם אני אוכל הרבה, אבל לאט לאט, אני אוכלת קצת ועוד קצת ועוד קצת, בסוף אני נשבע, כן? אם שותים יין בצורה כזאת, זה לא סביר. הסביעה ביין זה כשאתה לוקח מלוא הפה ושותה את זה ככה, כן? זה, אפשר לחשוב על זה, כשאנשים שותים השעת, נכון? הם הכל בבת אחת, נכון? אז זה הרעיון כאן. אז הם אומרים, היין, אז בדיוק מכאן לומדים, כמו שעשו את הניסוח היין בבת אחת, אז גם כאן, כשמישהו נסבע מיין, הוא עושה את זה הכל בבת אחת. אמרה, בצור ובמי רבנן, עכשיו הוא נותן עצה טובה. הצעירים של החכמים, זה לא לפי שלחמר, לא יודעת למה דווקא אנשים אלו אין להם הרבה יין, אבל אלו שאין להם הרבה יין, ליגמה גמואל. הם עדיף לקחת את הכל בבת אחת, מאשר לשתות את הקטן שיש להם בכמה גמיות. רבא עקסה דברכתה אגמה גמואל, וגם רבא עצמו שאמר את זה, הוא כשהיה לוקח כוס ברכה, הוא היה שותה כוס כאילו מלא מלא לוגמה, לגמוע את זה הכל בבת אחת. דרש רבא, הוא למד את זה מפסוק, מי דכתיב, מי יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, okay? עוד פסוק משיר השירים, מי יפה footsteps, העקבים, כאילו הפעם. זה שאתה, לא יודעת איך מילה בעברית כרגע, לא יודעת, אבל מה יפו פעמייך בנעלים, אוקיי, בנעליים, בת נדיב. אז מי זה בת נדיב? נראה עוד דקה. מה יפו פעמותיהם של ישראל בשעה שעולים לרגל? אוקיי, הפעמיים שמדברים עליהם זה עלייה לרגל. בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו. למה ביתו של אברהם אבינו? שנקרא נדיב. אברהם נקרא נדיב, שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. עכשיו שואלים, אלוהי אברהם ולא אלוהי יצחק ויעקב, למה דווקא מופיע רק אברהם? אלא אלוהי אברהם שהיה תחילה לגרים. אז כשמדברים על נאספו עם, כאילו עמים נאספו, שכולם נאספים סביב מי זה, זה אברהם, כי הוא היה האב של, של כולם, כאילו שהוא היה התחילה של הגרים. תנא דבי רבנן, מה דכתיב חמוקי ירחייך? עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שאמרתי קודם, לגבי הסתר. למה נמשלו דברי תורה כירך? למה נמשלו דברי תורה כירך? למה הם אומרים שהתורה הוא כמו הירך שמוסתר? לומר לך מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתר. והיינו דאמר רבי אלעזר, מה דכתיב הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע הלכת עם אלוהיך. עכשיו מה דורשים מהפסוק הזה? עשות משפט זה הדין. אהבת חסד זו גמילות חסדים. והצנע הלכת עם אלוהיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. עכשיו אומרים, ועלו דברים קו החומר. ומה הדברים שדרכם לעשותם בפרהסיה? אמרה תורה הצנע הלכת, דברים שדרכם לעשותם בצנעה הלכת כמה וכמה. הם אומרים משהו מאוד יפה כאן. דווקא כשדיברו על הצנה הלכת עם אלוהיך, מה הם אמרו? זה הכנסת קלה והוצאת המת. זה דברים שדווקא עושים בפני הרבה אנשים, נכון? לוויה זה בפני הרבה אנשים. חופה זה הרבה אנשים. אז מה הם אומרים? דווקא שם כתוב הצנה הלכת עם אלוהיך. ללמד שדברים שאמורים להיות בפרהסיה, עדיין צריך לשמור מידת הצניות. במקרים כאלה צריכים לשמור על מידת הצניות, אז ברור שבכל דבר, אפילו אם זה לא בפרהסיה, צריך לשמור על צניות. אז אמר רבי אלעזר, עכשיו ממשיכים בנושא הזה של הצניות, גדול עושה צדקה יותר מכל הקורבנות, שנאמר, עשו צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח. אוקיי? עדיף להשם משפט וצדקה, כן, זה הכל מ... זה... זה דווקא ממשלה, אבל זה תואם מה שאנחנו רואים דווקא בנביאים, נכון? שהם אומרים, הקורבנות שלכם לא מקובלים, כי אתם אומרים הכתב השוב, הכתב השוב, ולא עושים צדקה ומשפט. אז כאן הם אומרים, דווקא צדקה ומשפט זה מה שחשוב, עדיף מזבח. ואז רבי אלעזר ממשיך אבל. הוא אומר, מצד אחד, הצדקה ומשפט, וכאן הוא מדבר על צדקה, לא מלשון צדק, אלא מלשון לתת צדקה לאנשים. אוקיי? ה-charity. אבל כאן הוא אומר, ואמר רבי אלעזר, וכאן יש כמה מאמרים מאוד מעניינים, שדווקא אומרים שיש קצת בעייתיות בצדקה, או לפחות זה לא הכי חשוב, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר, זירעו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד. אוקיי. מה קורה כאן? הם דווקא אומרים, יש לזרוע צדקה, אבל יש לקצור את החסד. Okay, מה ההבדל בין זריעה לקצירה? אם אדם זורע, ספק אוכל, ספק אינו אוכל. לא יודעים מה התוצאה מהזריעה, נכון? אולי יהיה שנה טובה, אולי לא יהיה. אתה מנסה, אבל לא יודע מה יהיה התוצאה. אדם קוצר, ודאי אוכל. אבל בקצירה, כבר זה בוודאות שתאכל. אני דווקא חשבתי, כרגע זה עלה לי בראש, דווקא... מה הקשר לכל העניין שלנו? הקצירה זה הזמן של סוכות, נכון? כשאנחנו קוצרים, אז אנחנו בחלק של הקצירה, לא של הזריעה. דווקא בקצירה הוא ודאי אוכל. אז עכשיו מה הם אומרים? ואמר רבי אלעזר, אוקיי, בואו נפסיק, נסביר כבר. הוא אומר בעצם מה הפירוש לדבר הזה? מישהו נותן צדקה, עכשיו אנחנו לא יודעים האם הבן אדם באמת צריך צדקה, באמת לא. אז אולי קיימתי מצווה, אולי לא. אף אחד לא יודע כשמישהו צריך להצטקה מה העניין האמיתי או לפעמים כן יודעים אבל לפעמים מסופקים ובנוסף הכך לא יודעים מה יעשו עם מה שנותנים להם אם ישתמשו בזה בוא נגיד שלא נותנים אוכל אלא נותנים כסף אולי יבזבזו את הכסף זה לא יעזור להם בכלל אולי ישתמשו בזה לדברים לא טובים מי יודע מה יעשו בזה אז צדקה דווקא מעניין שמדברים על צדקה באופן קצת שלילי כן? זה בעייתי קצת, אפשר להגיד. אבל, לא שלילי ממש, אבל מסופק. אבל, כשאדם עושה חסד למישהו, זה ברור שזה הוא עושה מה, הוא יודע מה שהוא עושה, והוא יודע שהבן אדם נהנה מזה. אוקיי. ואמר רבי אלעזר, אותו בן אדם, הוא ממשיך כל מיני מאמרים, אז אין צדקה משתלמת, אלא לפי חסד שבה. כאן יש מאמר מאוד יפה על צדקה. הצדקה לא משתלם, אלא לפי החסד שבה. מה זה אומר? איך שנותנים את הצדקה זה חשוב. זה לא רק חשוב זה שנותנים צדקה, אבל הגישה שלך, איך אתה מתייחס לבן אדם שמקבל את זה, איך אתה נותן את זה, שנאמר, זרעו לכם צדקה וקצרו לפי חסד. הוא מפרש עכשיו את אותו פסוק, זה מעניין, אותו בן אדם מפרש את זה בצורה אחרת, כן? כאן יש מקום בדרשה, לדרוש כמה דברים. בעולם ההלכה אנחנו תמיד אומרים, איך אתה כבר דרשת משהו מהפסוק הזה, אי אפשר לדרוש משהו אחר. אבל כאן הם אומרים, זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד, ומקשר את החסד הזה לצדקה. יש לקיים מצוות צדקה עם חסד. אוקיי? כשאתה נותן את הצדקה, תעשה את זה בגישה הנכונה. תנו רבנן, כן, אנחנו מכירים מצבים שאנשים נותנים בלי חסד או עם חסד, כן, מבינים, יש כל מיני אפשרויות איך להסביר את זה. תנו רבנן, בשלושה דברים גדולה גמילו חסדים יותר מן הצדקה. כי עכשיו הוא יפרש מה יותר טוב מגמילו חסדים מצדקה. צדקה בממונו, גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו. צדקה שזה, שוב, יכול לפרש לכל מיני כיוונים. מאוד קל לאיש לכתוב צ'ק, נכון? טוב, לא לכולם, אבל כן, להרבה אנשים לכתוב צ'ק זה הרבה יותר קל מלהשקיע את הזמן ולעזור למישהו שצריך עזרה. צדקה לעניים, גמילו חסד בין לעניים בין לעשירים. Okay, כאן אני, אפשר להסביר את הכל כאן לא באיכות וזה, אלא כמותי. זה מגיע ליותר אנשים, זה מכסה יותר מקרים, כן? זה גם בגופו בן גם בממונו. צדקה זה גם לעשירים גם לעניים, כי אפשר להגיד בניגוד, אבל העשירים לא צריכים את זה כמו שהעניים, עניים צריכים את זה יותר. אבל כאן הם אומרים, יש בזה, מה? יותר מה? כן, כולל יותר אנשים. וגם האחרון זה אותו דבר, והצדקה לחיים, גמילות חסד בין לחיים בין למתים. כן, כי אפשר כשקוברים את המת, עושים גמילות חסד, אז זה אפשר כבר לעשות למתים, שזה אי אפשר לעשות בצדקה. ואמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה ומשפט, כאילו מילא כל העולם כולו חסד. שנאמר, אוהב צדקה ומשפט, חסד השם על הארץ, כאילו הוא פשוט מילא את העולם עם חסד. שמה תאמר, כל הבא לקפוץ קופץ, תמוד לומר, מה יקר חסדך אלוהים? אפשר להגיד שכל מי שרוצה לעשות צדקה, אפשר לעשות ויצליח. אז מה הוא אומר כאן? כאילו, בוא נגיד ככה, אם הוא לא קיים את המצווה, אבל הוא ניסה, אולי נגיד שזה בסדר. תמוד לומר, מה יקר חסדך אלוהים? יכול אף יראי שמיים, אוקיי, אז מה יקר חסדך אלוהים? אז לומדים דווקא מהפסוק הזה, ש... מה יקר צריך, רשי אומר, מה יקר צריך לתת לב ולתרוך ולרדוף אחריה, ושאינה מצויה תמיד לזכות בעל המהוגנים. כאילו, אתה צריך לתרוך, זה לא סתם לקפוץ וזה יתקיים, אלא צריך ממש לתרוך. יכול אף יראי שמיים כן, שיהיה קשה לו לקיים את המצווה? לא, תמוד לומר, וחסד השם מעולם ויד עולם על יראי אב. הוא תמיד נותן חסד לירי אב, שהמצווה תהיה יותר קלה לירי אב. אמר רב חמא בר פפא, כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא ירא שמיים. שנאמר חסד השם מעולם ועד עולם על יראי אב. הם מתרגמים חסד שזה חן. ומי שיש לו חן, אז יש יראת שמיים. ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב פיה פותחה בחוכמה ותורת חסד על השונה? וכי יש תורה של חסד, ויש תורה שאינה של חסד, שוב מקשרים, זה כמו הצדקה עם חסד. מה זה, כן, צדקה עם חסד הסברנו, מה זה תורה עם חסד, תורת חסד? אלא, תורה לשמה זוהי תורה של חסד. שלא לשמה זוהי תורה שאינה של חסד. כן, תורה של חסד זה מי שעושה את זה לשמה, ולא כדי להשיג משהו. כי זה הרעיון של חסד. חסד זה משהו שבן אדם עושה, בלי לצפות שהוא יקבל משהו בתשלום. זה חסד של אמת, נכון? לומדים שחסד של אמת אומרים זה טיפול במת, מת מצווה. למה זה חסד של אמת? כי הוא לא מצפה לשום דבר מהמת. אי כדאמרי, תורה ללמדה זוהי תורה של חסד. שלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד. זה גם משפט מאוד יפה. שבעצם תורה של חסד זה תורה שאתה מלמד למישהו אחר. אם אתה שומר את התורה בפנים, לומד תורה כל היום, אבל זה רק בשבילך, זה תורה שלא של חסד. אבל תורה של חסד זה שוב דרך לשלב, כן אומרים על שלושה דברים, העולם אומר על תורה, עבודה ועל גמילות חסדים, כן, זה דרך לשלב תורה בגמילות חסדים. כאילו מי שמעביר את התורה של המעל לאחרים, זה כבר פעולה של חסד. זה דרך לגשר בין התורה והחסד. אולי זה אחד, כן. אוקיי, נסיים עם זה, אבל איכשהו הייתי בשיחה עם מישהו כאילו לפני כמה ימים מישהו אומר שיש הרבה מאמרים בגמרא ושדווקא לא, כן, מדבר על חוק הגיוס הצבאי, כן, וכל הכוללים וכל העולם הזה החרדי שהתורה זה העיקר, כאילו לפעמים יש מאמרים שנוטים להראות ש... גם התורה של חסד.